הנביא אומר, כה אמר אדוני, צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. צום הרביעי זה החודש הרביעי, זה תמוז, וצום החמישי הוא תשעה באב, שהוא בחודש החמישי, וצום העשירי זה עשרה בטבת. צום גדליה זה אחר כך נתקן. וכן תענית אסתר זה נקרא מדברי קבלה, כי מרדכי ואסתר הם תקנו לנו דברי הצומות וזעקתם. יום הכיפורים זה בתורה, והליצו בעד זה חכמי הדרש שהצומות בשנה מתחלקות, נחלקות לשישה חלקים. יש שחור ויש לבן, יש ארוך ויש קצר, יש איש ויש אישה. שחור זה תשעה באב, יום אבל, נתהפך בקרוב, זה ששון ושמחה. לבן זה יום הכיפורים, שכתוב פרקי דרבי אלעזר, שנוהגים ללבוס לבנים ולהתעטף לבנים, ודומים למלאכי השרת. ואפילו השטן אומר סניגוריה על ישראל, ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, מה מלאכי השרת לבושים לבנים, כך ישראל לבושים לבנים. מה מלאכי השרת, אין בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ולא דיקטוריה ולא לשון הרע, כך ישראל באותו יום. מה מלאכי השרת אינם אוכלים ושותים, כך ישראל ביום הכיפורים אינם אוכלים ושותים. אז זה לבן. אחר כך יש ארוך וקצר. ארוך, 17 בתמוז, תענית הכי ארוכה. אמנם בלילה לא צמים, אבל ביום, היום ארוך. והקצר זה עשרה בטבת. אחר כך איש זה צום גדליה, שנתקן על הריגת גדליה בן אחיקם, ואישה תענית אסתר. אז אלה הם התעניות שיש לנו בשנה. אנחנו מצפים בעזרת השם שיתהפכו לנו לבין ששון ושמחה בקרוב. אז בינתיים יש לנו את 17 בתמוז. התענית מתחילה מעלות השחר ומסתיימת 20 דקות אחר השקיעה, לא פחות. יש גם מי שלא יכול 18 דקות בדיעבד, אפשר, אבל לא פחות. וצריך אחרי תפילת ערבית, ואם יתפלל ערבית מוקדמת יקרא קריאת שמע קודם. אבל מי שלא יכול ורוצה לטעום משהו כי קשה לו מאוד הצום, מותר לו עד קבצה אוכל לחם, זאת אומרת עד קבצה עוגה או כל דבר אחר, כמה זה? 54 גרם יאכל, וכן פירות, ערי, זה נקרא ערי, לפני תפילת ערבית או לפני קריאת שמע. אבל לכתחילה שתדל לקרוא קריאת שמע ואחר כך. והוא עדיין, אם הוא צמא והגיע זמן ערבית ועבר זמן התענית וצמא מאוד, יכול לשתות, לא חייב לחכות, כי אין פה לא הבדלה ולא נדר ולא שום דבר. מי פטור מהתענית? אישה מעוברת פטורה מהתענית, אישה מנקת פטורה מהתענית, חולה שצריך לקחת תרופות באופן סדיר וחייב לקחת אותם כמה פעמים ביום, אם לקחת פעם ביום אז מה הקשר? הערב ומחר בערב, או בבוקר יכול לקחת לפני עלות השחר ויתאם איזה משהו ואחר כך ילך להתפלל. אבל אם הוא צריך את זה כמה פעמים ביום, כמו אלה שלוקחים אנטיביוטיקה, זה סכנה אם מפסיק. ואם לא לוקח אותה באופן סדיר, זה חייב. רק השאלה אם צריך לאכול עם זה או לא לאכול, תלוי כל סוג, כל טבע של אדם וכל סוג של תרופה, מה נחוץ ומה לא נחוץ. אבל בכל זאת לא יעשה. וכן גם אם הוא זקן מאוד וחלש, מותר לו. ואין צריך התרה, כי זה לא עניין של נדר או של מנהג שצריך עליו התרה, כמה שמה שהוא עושה כך זה בגלל שהוא חולה אז הוא אוכל או שותה. קטנים יכולים לאכול, אבל לכל זאת כתוב בהנחה שלא ייתנו להם לאכול מעדנים, זה יום של תענית, אז יחנכו אותם שמיני מתיקה וממתקים וגלידות ודברים כאלה ביום הזה לא אוכלים. עכשיו יש שאלה, האם דיני השלושה שבועות מתחילים מהלילה או ממחר בבוקר? יש בזה הבדלי מנהגים בין האשכנזים לספרדים. האשכנזים כבר הלילה אם צאת הכוכבים נוהגים באיסור, לא שומעים מוזיקה, וכן גם כן שמחות, ונפקה מינה גם יש שאלה אם לאכול בשר הלילה. אשכנזים מחמירים הלילה לא לאכול בשר. הספרדים עדיין לא חל האיסורים של 17 בתמוז עד שיהיה בוקר. יש דעות לכאן מול כאן, הרבי אבי העומר העריך בזה, אבל ככה מנהג. עכשיו, עיקר התענית צריך לדעת, זה לא צום לשם צום. כבר אמר הנביא, אנחנו קוראים את דבריו בישעיה, ביום הכיפורים, הלא זה צום אבחרהו, על החוף כאגמון ראשו, ולהקוד באגרוף רשע. אז הוא אומר לו שם, עשר אגודות מותה, ועניים מרודים תביא בית, כתרי ארון וכיסיתו, ושריכה לא תתעלם. עיקר התענית זה לשבר את הלב ולהכניע אותו שלא יהיה עסוק בעניינים גשמיים אלא בעבודת השם, ושיהיה לו לב פנוי לעשות חשבון נפש עם עצמו. מה חשבון נפש? כי זה שנחרב בית המקדש, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בעמם כאילו נחרב בעמם. אז ב-17 בתמוז זה הדבר שקרה בירושלים, ובקעה העיר. את צריך להרגיש בפועל, כאילו כעת בא אויב, חס ושלום, ופרץ את החומה של ירושלים, והרג בפועל צדיקים, במשך 3 שבועות, עד שנכנסו להיכל ביום 9 באב לעת מנחה, והציתו אש בהיכל. אבל כל אותם הימים, הגמרא אומרת, היו טובחים בישראל, השם יצילנו. כך היה נורא והיום. את צריך לעשות חשבון נפש, למה בית המקדש לא נבנה? כי אם לא נבנה, אני חרבתי אותו. כך צריך לחשוב בפועל, ולכן צריך שיהיה לו לב לב רך, וישפיל את גאוותו ביום הזה, ויחשוב מה, כמה צריך לעשות בשביל עבודת השם. הרמב״ם עליו השלום כתב, ואני אקרא לכם את לשונו, הוא אומר שחייבים להתענות בימים אלה מפני דברים הרעים שיראו בהם, והתענית היא כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. כלומר, אם סתם צם בלי לעורר את הלב, לא עשה כלום, ולפתוח דרכי התשובה. שכן מעשינו הרעים, מרמב״ם אומר על עצמו כך, מה נגיד? מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמותם גרמו כל הצרות האלה. כל מה שאתה רואה את הגלות, מה נתחיל ומה נמנה? אם תראה כמה חולים יש בישראל, כמה עקרות יש בישראל, כמה עניים וסובלי חולאים יש בישראל, איזה צרות יש לעם ישראל, כמה יש שלום בית, כמעט אין בית שאין שמה חס ושלום, חסר שלום, חינוך הבנים. על זה צריך לבכות, זה תוצאה של החורבן. ואחרי זה לחשוב על ארץ ישראל שהיא חרבה, כמה מיליוני גויים גרים בתוכה. זה נגד ההלכה, זה נגד התורה. תדעו, זה לא פשוט שבן אדם מביא לעצמו לבית עובד זר, כל זה עובד זר, גוי, וכל שכן אם הוא עובד אלילים, וכל יום שהוא שוהה אצלך מטמא את ארץ ישראל. אני לא מדבר על הבית שלך עצמו. אנחנו מכניסים היום בסופי, לא חושבים על זה. אסור להזכיר להם בתים, אסור למכור להם בתים. זמנו הייתה שאלה חמורה בצפון, שצדל, חיילי צדל, ברחו משם, מנסו על נפשם. אז אני צריך לגשת מרן, לשבת, לדון בנושא הזה, אם להזכיר להם בתים, כי כאן משום הכרת הטוב, אי אפשר היה, אחרת היו הולכים והיו הרגו אותם. אז זה בכלל לא פשוט, זה לא דבר פשוט, זה גלות ארץ ישראל. ועל ירושלים, תראו ירושלים חרבה, מה אנחנו יושבים ככה בחיבוק ידיים? תראה את ירושלים חרבה, כמה כנסיות, יש למעלה מ-300 כנסיות, שזה בתי עבודה זרה גמורים בתוך ירושלים. כמה מסגדים, קרוב ל-1,000 מסגדים בתוך ירושלים, ששם עומדים רשעים, מחבלים ומחרפים מערכות אלוהים חיים ואת עם ישראל כולו, ומקבלים משכורת מהמדינה שלך. כמה מקומות של תועבן, לא רוצה לקטרג, אסור לקטרג בימים האלה, אבל כל אחד יבין לבד, זה גלות. כמה יהודים יש הולכים בחוסך והשכינה בוכה עליהם כל יום, זה גלות. על זה אנחנו צריכים לבכות. זה תוצאה של חורבן בית המקדש. בית המקדש שרוף, חרב, וגויים מרקדים בהיכלו, ואנחנו ישראל מבחוץ בוכים איש פתח אהלו. זה לא פשוט, זה העוונות שלנו גרמו. וכל יום שהמשיח מתעכב זה אומר דורשני. אחרי זה תחשוב כמה מיליונים של יהודים טועים בחוץ לארץ, כמה יש נשואים עם גויות ולא יודעים אפילו שזה אסור, הם לא מבינים מה העניין זה לזה. הוא אומר אבי אותה, אז אני אגייר אותה, וזה הוקוס פוקוס. תראה איפה נהיה, איפה ידרדרנו ואיפה ידלדלנו. בגלות הזאת מיום ליום נהיה יותר חושך. אז על זה צריך לצעוק ולבכות ולעורר את הלבבות. אומר הרמב״ם, ואז היו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו חורבן בית המקדש, ובזיכרון דברים אלו נשוב בתשובה ונתקן ונטיב מעשינו. והוא מעריך עוד, מעריך שמה, הוא אומר שזה התענית, זה העיקר של התענית. עכשיו מה קרה ב-17 בתמוז? הדבר הראשון למעשה קרה היום, היום 16 לחודש תמוז. כמו היום משה רבנו היה צריך, לפי החשבון שלהם הם טעו, הוא אמר להם לסוף 40 אני יורד מההר, כי מוצאי למחרת חג השבועות אמר לו הקדוש ברוך הוא לעלות להר, הוא ישב עם הקדוש ברוך הוא שם 40 יום ו-40 לילה ללמוד תורה, והוא אמר להם לסוף 40, והוא התכוון שיתחילו לספור ממחרת, והם ספרו את אותו יום. אומרים מלאק, כשהגיע היום תזיין לחודש תמוז נהיה 40. חיכו עד הצהריים, והיה רעם כי בושש משה לרדת מנהר. כמרה אומרת בושש, כתוב חסר ובשש משה, כלומר נהיה 6 שעות מהיום. ואז אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. אז בו ביום עשו את העגל, נעשו מחולות, והקדוש ברוך הוא עומד שם למעלה ואומר לו למשה, לך רד כי שחט עמך, ואמר הרף ממני ואשמידם, וכל המעשה הנורא הזה. מחורת משה רבנו יורד, יורד מההר, ואז נשברו הלוחות מחר. זאת כמעשה העגל היה אמת ב-16, אבל שמירת הלוחות שהיא העיקר הייתה ב-17 בתמוז, זו הצרה הראשונה שהראה לנו. אז מה, נשברו הלוחות? לבוא אדם יאמר, נשברו הלוחות? אתה יודע את המעשה עם רב שבתאי לויץ עליו השלום? יתרו? מכיר את הסיפור? לפני 50 שנה. בא פה, היה בית ספר למל. ייסד אותו קוני למל. ברחוב ישעיהו למעלה, לומדים שם. לא יודע מה היו לומדים. אז הוא יום אחד נכנס לשם. זה ליד זיכרון משה, יצא מזיכרון משה, נכנס. והיה הפסקה, אז פגש ילדים, רואים פתאום איזה אשכנזי גבוה, עם זקן ופאות, ואיזה מעיל ארוך וכדומה, זה לא היה דבר נחזה נפוץ. ואז נכנס לאיזה כיתה, שאל ילדים, תגידו מי שבר את הלוחות? כל אחד אמר, לא אני. הלך לכיתה השנייה, מי שבר את הלוחות? אמר, לא אני. כיתה שלישית, וכן על זה הדרך. היה שם דלת 1, דלת 2, דלת 3, דלת 4, הכל הולך על 4. ושאל בכל הכיתות, ועלה לכיתות הגבוהות עד כיתה ח', אף אחד ואף אחת לא יודעים. שאל את המורים, אמרו, אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה, על איזה לוחות אתה מדבר בכלל. בסוף ראו שהוא עשה מאומה בבית הספר, וכולם שואלים, מי שבר את הלוחות? הלך לחדר המנהל, אמר לו למנהל, אדוני, אני איזה בית ספר יש לך? אמר לו, למה? בית ספר מעולה, אתה יודע איזה תעודה קיבלנו מראש העיר, שעל שמו יש רחוב שמה, בכיכר פריז, למטה, מול בית ראש הממשלה. אמר לו, תראה, אנחנו קיבלנו תעודת הצטיינות בית ספר מוביל פה בירושלים, מבחינת חינוך וניקיון וסדר ומשמעת ואזרחות. אמר לו, לא, אבל לא יודעים מי שבר את הלוחות. אמר לו המנהל, תשמע, למה אתה עושה הרבה בעיות? כמה זה עולה הלוחות? בוא נעשה עשר, נשלם לך את זה ותלך לשלום. אמר, לא ידעתי שגם המנהל כזה טיפס. אז זהו, זה הלוחות נשברו ב-17 בתמוז. זה המקרה הראשון שהראה את אבותינו ביום הזה. אחריו, בבית ראשון, בוטל התמיד. בוטל התמיד, מה היה? היו מעלים להם, הרי היה מצור על ירושלים. היו מעלים להם כל יום טבע, ובתוכה יש כבש. מעשה שני כבשים, אחד הבוקר, אחד הערב, כי היה מצור. והם היו משלמים להם זהב על זה. בחמישה ימים לפני, כתוב ביוד ב', הפסיקו לעלות להם. והם היה להם עוד רזרבה 10 כבשים, אז הספיק להם עד היום, 16 לחודש תמוז. 17 לחודש תמוז בבוקר לא היה. במקום זה העלו להם חזיר, נעת ציפורניו בחומה, והזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. אז פעם ראשונה שבוטל התמיד, זה היה ביום הזה 17 בתמוז. אז עכשיו זה סמל לכל זה. שאלנו, אז מה לוחות? מה עשה לוחות? מה החיסרון בלוחות? אלא לא נשכח מה הגמרא אומרת, חרות על הלוחות. דרשה הגמרא, תקרא חרות, אלא חירות. כלומר, לוחות ראשונות היינו רוחניים. שום אומה בלשון לא יכולה לשלוט עלינו. תראו היום, לא יכולים לעשות מאומה. אז אחד, ראיתי איזה אחד דתי, ואולי גם בן תורה. אומר, למה לאמריקה מותר לעשות מה שהיא רוצה? נראה שזה היה באמריקה. מה קרה לך? אתה עושה את האמריקה? מה, אתה לא יודע שאתה בגלות? מה חשבנו? שיש לנו מדינה, ואנחנו עצמאים, ואנחנו יכולים להחליט מה שאנחנו מחליטים? יד אומות העולם שליטה על ישראל. הרי הגמרא דנה, מה היה בבית שני, כשהיה פה בית מקדש? האם צמו ב-17 בתמוז או לא צמו? צמו ב-9 באב או לא צמו? משיבה הגמרא, בזמן שיד ישראל הייתה תקיפה על אומות העולם, לא היו מתענים, היו אוכלים ושותים. בזמן שהיה בית מקדש, אבל אומות העולם הייתה ידם תקיפה עלינו, צמו. זאת אומרת, בזמן שהיו הרומאים כאן, או לפני כן הפרסים שלטו, אז היו צמים בכל התעניות האלה, כי זה עדיין לא נרפנו מהמכה. אז זה חירות, מי שאיבוד מלכויות, חירות עם מלאך המוות, לא היה מיטה בעולם. נסברו הלוחות, נגזר מוות. אתה אין לך מה זה. ועוד, היה חירות מכל מיני עניינים גשמיים. לא היה עייפות בגוף, לא הייתה שכחה, לא היה יגון, לא היה הנחה, לא צער, לא כאבים, לא חולאים. נסברו הלוחות, חזרנו להיות טבעיים. הטבע השולט בעולם. אז זה שבירת הלוחות. צריך להבין ולהתבונן את העומק של הדבר. וגם הלוחות הרוחניות, מזה ומזה הם כתובים. לא פירושו מזה ומזה, מקדימה ומאחורה. מכל צד. הרי בהר סיני עמדו שם בעיגול מסביב, כך אומרת הגמרא. מכל צד שעמדו, ראו את הכתב. והגמרא אומרת, מם וסמך שבלוחות, בנס היו עומדות, מם סופית, איך יכול לעמוד הריבוע הזה, והסמך, אם זה חרות על הלוחות, מעבר לעבר, והיו רואים את זה מכל הצדדים, הכל בדרך נס, ועוד זה היה כתוב, באצבע אלוקים הוא, והלוחות מעשה אלוהים הוא, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אז הוא אומר שהיה פה שתי סודות, אחד שהקדוש ברוך הוא בעצמו חצה את האבנים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא נקרא אש, שהלוחות היו אבן שלנו, ודאי דבר רוחני. וגם הכתב היה באצבעו של הקדוש ברוך הוא. תאר לך, הפסדנו את זה. ועוד, למה הלוחות הם עגולות מלמעלה? עכשיו יצא מודה חדשה בשנים האחרונות, בני ברק המציאו לנו פתאום שהלוחות למעלה מרובעות, והרבה מאיתנו הספרדים נגררים אחרי זה, וטעות הוא, מפני שלא למדו זוהר. זה שהלוחות עגולות מלמעלה מפורש בזוהר הקדוש פרשת יתרו דף צדי ג', הזוהר אומר וכי היה שם אבנים, מאיפה באו האבנים האלה? אומר, אלא זה דבר רוחני שירד מלמעלה, ומשה רבנו החזיק אותם בידו, וכשירדו לכאן נקרשו, זה היה כמו שתי טיפות של מים שכשהגיעו לכאן הגלידו והקרישו, כך לשון הסוהר, הגלידו והקרישו, נהיו כמו גלידה וכמו דבר קרוש. ומשה נוחז אותם מלמטה, המלמטה הם ישרות, אבל למעלה נשארו עגולות כמו שתי טיפות מים שאת יורדות ונקפאות, אז נהיים עגולות, זכן הם היו נשאר עגולות. זה הסוד של הלוחות. אז הם אומרים שהנוצרים ציירו, מה אכפת לי מהנוצרים מה שהם ציירו? אז לנוצרי יש אף באמצע הפנים, אני אקח אזיז את זה לצד? מה הקשר? מה אכפת לי ממנו הגוי שילך לעזאזל קוף בפני אדם? אז אנחנו, זה הלוחות היו רוחניות והסתלקו מאיתנו. לוחות שניות זה כבר לוח אחר. כלומר אומרת, לוחת כתיב חסר וב, לא היה בהם את אותו אור, היה בהם אור, אבל לא אותו אור של לוחות ראשונות. והמעשה השני זה שבוטל התמיד. מה היה עושה התמיד? אוי אוי אוי. גמרא אומרת שקורבן תמיד של שחר, הלו, הלו, קורבן תמיד של שחר היה מכפר על כל העוונות שעשו כל הלילה. היינו טהורים. קורבן תמיד של בן הארבעים היה מכפר את כל העוונות שעשו כל היום. לולן האדם בירושלים ובידו עוון. אז תאר לך מה זה, וזה בוטל. היו עוונות מכפרות. שלא לדבר על שאר, מה שהיה בבית המקדש, זה לא העסק של היום, זה קשור לתשעה ואב יותר, אבל מה היה? שהיו מקריבים לחם, היה ברכה בלחם בבית. שהיו מקריבים נסחים יין, היה ברכה בינות, והיה יין משובח. שהיו מקריבים שם עולות ושלמים, היה ברכה בשברים, בעגלים, מעולם לא מת עגל, מעולם לא פרה, לא הפילה, שורה עיבר ולא יגעיל. אנחנו לא יכולים לקלוט, לא, כי אנחנו התרגלנו, וצלנו היום זה טבעי שבית המקדש איננו, וזה נגד הטבע. איפה גוי יכול להרים ידו על יהודי? איפה יהיה דבר כזה? מה אומר משה רבנו כשנחרב את המקדש? קורא לירמיה, ככתוב במדרש איכה, אומר לו, תיקח אותי לשם ואני רוצה לראות מי מניח ידו עליהם. אין מושג שגוי יכול להרים יד על יהודי אם לא זה נגזר מלמעלה. תראו עכשיו איזה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עושה לנו. השם שומר ישראל, נכנס מזלט, חצי שעה מסתובב עד שמגלים אותו והוא מתפוצץ, ואם היה מתפוצץ על בית או על אנשים, כמה היה הורג? כמה טילים שלמים נפלו כמו שהם, אפילו לא ידעו על קיומם. אחרי 24 שעות מצאו טיל שלם על גג בית באשדוד. ידעו שהייתה נפילה ולא יודעים איפה. והטיל הזה, כל טיל יש לו כמה קילו של זה. הקטן שבהם יש בו 18 קילו. והגדול 60-70 קילו חומר נפץ. לך וחשוב כמה אנשים יכול להרוג. ואיך זה, איזה ניסים. וכמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. זה זכות התפילות של השלושה שבועות לפני כן, של שלושת ההרוגים האלה, חיפרו עלינו, וישראל התפללו והתפללו והתפללו. אנחנו מבקשים כאן, והקדוש ברוך הוא לוקח את התפילות לצינורות שלו, למקום שצריך לקחת. אז מכאן נבין מה עבודת השם שהיא מוטלת עלינו, כמה חיסרנו בזה שאין לנו קורבן התמיד. והשלישי, הובקעה העיר. החומה של ירושלים נפרצה. אז מה? בואו, הסבירו את זה טבע, הסבירו את זה אני יודע מה, אסטרטגיה, מלחמות, אז תראו, ספרי ההיסטוריה מספרים לך שהיו שתי קבוצות, זה התווכח עם זה, וזה עשה ככה, ועשו בשיחו את דעתם, והאויב, הכל מסבירים את זה. בדרך טבעית, כמו שקריאת ים סוף, גם כן היה איזה פיצוץ שם. אבל הסוד של הובקעה העיר צריך לדעת שירושלים מכוונת כנגד ירושלים של מעלה. ואם הובקעה העיר פה, סימן ששמה למעלה גבר אויב. תראו מה כותב רבי שמשון מאוסטרופולי, שמקום דמו, זכותו תגן עלינו, נהרג בשנת תח בפולניה. הוא כותב, מה זה שאנחנו אומרים בתפילה בימים של ימים טובים, ואנחנו יכולים לעלות ולראות לפניך מפני היד שנשתלחה במקדשך. הוא אומר, מה פירוש פני היד שנשתלחה במקדש? פשט, מי שיסביר, שבאו אויבים והחריבו לנו בית המקדש, היד שלהם החריב. אומר, לא, אומר, עד זמן בית המקדש היה פה בית המקדש למעלה, הכל היה שלם. הרי יש ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה, ארץ ישראל למעלה כנגד ארץ ישראל למטה, יש בית מקדש עליון כנגד בית מקדש תחתון. והרי כך אומר דוד המלך בתהילים, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. הגמרא ביבמות שואלת, מה זה בארצות? אמר לו דוד, אפשר ללכת בשתי ארצות? אלא אמר, יהי רצון שלא אצא מארץ ישראל, כדי שנשמתי תהיה תמיד מהלכת בארץ ישראל העליונה. וכמה הוא ביקש? הרי הוא גם לא סתם ביקש את זה. הגמרא אומרת ששבע שנים הייתה נשמתו של דוד אחר פטירתו לא נכנסה לירושלים העליונה, היה בחוץ במבשרת ציון, שם היה. למה? כי הוא אמר, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על אבס יצועי עד אבוא אל מקדש האל, אבינה לאחריתם. הוא נשבע לאביר יעקב, נדר לאביר יעקב שהוא יבנה את בית המקדש. אבל הנתן הנביא בא אליו בשליחות הקדוש ברוך הוא והודיע לו שהוא מנוע, שנפטר. אמרו לו, אתה לא יכול, נשבעת. חיכו, חיכתה נשמתו מחוץ לירושלים עד יום ששלמה בנו חנך את ירושלים, יותר משבע שנים חנך את ירושלים, אז נכנס דוד המלך לירושלים העליונה. זה לא כמו שכל אחד חושב, הוא ככה יעמוד, הוא מבטיח, אתה תעשה ככה, שהוא ימות, הוא יזעזע את השמיים, ינוע עמות הסיפים. מה אתה חושב, שכל אחד זה מה שהוא רוצה, עושה, ואיפה שרוצה נכנס? מי יודע מה, מי יודע איפה? זה דוד מלך ישראל, שמו רגל רביעית של המרכבה, שמרה נפשי כחסיד אני. בגלל מילה אחת שלו, שהוא נדר ונשבע שלא יישן ולא ינוח עד שיבנה את בית המקדש, חיכה בחוץ. ככה היה, לא היה ככה עם עצמותיו של יהודה, התגלגלו כמה מאות שנים, כל השנים של השעבוד 210 פלוס 40 שנה שבמדבר, עד שבא משה רבנו והתפלל עליו שמה השם כל יהודה ולעמוד תביאנו. למה? הוא אמר לאבא שלו, אם לא אביא אותי ולך על יוסף, על בנימין, והצקתי לפניך וחטאתי לאבי כל הימים. עד שבא משה רבנו והתפלל עליו, הכניס אותו למעלה. זה לא דבר של מה בכך. אז הובקעה העיר, החומה של ירושלים פה הובקעה, כי למעלה נשתלחה יד. אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, שנחרב פה בית המקדש, יד של הסיטרא אחרא, יד של עשיו, נמצאת עד היום בתוך בית המקדש העליון. אומר, ועל זה אנחנו בוכים. מפני היד, את דמות יד שם למעלה. מפחיד. זה דבר שלישי שקרה ב-17 בתמוז. נעזור איש לרעהו, ונחזיק את התורה. נחזיק את התורה, אז ככה נגדע את היד הזאת. אז זה הדבר, כמה נהיה כבר? 3. אחר כך, מה עוד קרה ביום הזה? שרף אפוסטמוס את התורה. היה רשע אחד גדול ששמו אפוסטמוס, זה בבית שני. רומאי, לקח ספר תורה והעלה אותו באש. לזכר זה אנחנו מתענים. אז יש חמש סיבות, אפילו אם אחת מהם רק הייתה מספיקה כדי לגרום תענית, אז יש לנו חמש מצוות כאילו מחר לצום. והסיבה החמישית, מה הייתה הסיבה החמישית? עומד צלם בהיכל. יש שתי פירושים בגמרא ושניהם אמת. אחד, מנשה בנו של חזקיהו, הוא כל כך היה אנטי בהתחלה, 22 שנה היה עובד אלילים והכעיס את הקדוש ברוך הוא בלהכעיס, והלך לקח פסל העמיד בבית קודש הקודשים. אז ותאי הוא העמיד את זה ביום 17 בתמוז. יש אומרים לא, היה הגוי שבא הרומאי שנכנס בית המקדש, אז הוא הכניס את הפסל, ועל זה, אז הוויכוח אם זה על זה או על זה, אבל איך שיהיה, הועמד צלם באחד, זה מה שקרה. אז אם כן, זה מה שעשה מנשה. אחר כך לקח אותו מלך אשור, הגלה אותו, והוא אחר כך עשה תשובה. 33 שנים חזר לפה, התחלה היה 22, אחר כך 33. עשה תשובה, והחתר לו, כדי שהוא חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. והיום איפה הוא? הזוהר הקדוש פרשת שלח לך, שם רבי שמעון בר יוחאי כותב, יש שבעה היכלות בגן עדן, כל היכל לאנשים מיוחדים. שכל אחד, כל אלה שעוסקים בתורה, וראשו יושב רבן יוחנן בן זכאי, הוא מקבל את כולנו שם, כולם רשומים אצלו בפנקס. יש אחד שכל גרי הצדק שמתגיירים לשם שמיים, לא אלה הסקפים שעושים צחוק, אלה גויים גמורים, גרי הצדק, בראשם אונקלוס הגר. יש אחד מיוחד, כל אלה שנהרגו על ידי הגויים, בראשם רבי עקיבא בן יוסף. ויש אחד שכל בעלי התשובה ששבו בתשובה לשם יתברך בכל ליבם, יושב בראשם מנשה בן חזקיהו, ראש לבעלי תשובה. תראה איזה זכות זאת, הקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה בסוף, אפילו שאנחנו צמים על זה שהוא שם צלם באחד. זה שני דברים, הוא שם צלם באחד, עצם הדבר שהייתה אפשרות כזאת שיכנס צלם מתוך בית המקדש, איך יתכן? אז אנחנו צריכים לצום. ואם תאמר מה אנחנו, אז יש כמה תירוצים, כמו שהרמב״ם כתב שמעשינו רעים כאבותינו, ורבנו הרי אומר שאנחנו אותם גלגולים. הוא אומר אותם נשמות שהיו בבית ראשון ובבית שני, הם באו בגלגול כל פעם בכסף קטן, אז כמו איזה מטבע גדול בעל ערך נגיד של $1,000, פורטים אותו $100, אחר ל$10, אחר $1, וכך, ואולי גם לסנט אחד גם כן. אז אנחנו ניצוצות וחלקים של חלקים של חלקים של אותם שהיו בזמן אותם דורות, ולכן עדיין יש תענית, עדיין יש מה שיש, ועדיין צריך לחשוב על כל זה ולדעת. המאמר שכותב, כן. מה אתה רוצה לומר? שמה? מנשה, לא הבנתי. אז מה הבעיה? מה הבעיה אצלו? לא, תחדד, תחדד את זה. יפה. אז בוא נשלים את הסוגיה שם במסכת סנהדרין. אתה שואל איך מנשה בתשובה אחת, כאילו עם ניסיון הוא עושה את זה. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אם אתה תענה לי אז כן, אם לא אז לא, עושה תנאים. אבל הסוגיה שמה בהמשך, שהתחילה הגמרא שם את הסוגיה, אז הגמרא מספרת שיום קודם רב אשה, שהיה ראש האמוראים באותו דור, אמר מחר נפתח במנשה חברים. מחר אנחנו נדבר על החבר שלנו מנשה. ומנשה בא אליו באותה לילה בחלום, ואמר לו, זה אתה? קוראים לך רב אשה? אמר לו, כן. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שבוצעים כיכר של המוציא, מאיפה בוצעים? לא ידע לענות לו. אמר לו, שאלה כזו פשוטה אתה לא יודע, ואתה קורא לי חבר שלך? לב חברה חנה ולב חברה דאבוך חנה. אני לא חבר שלך ולא חבר של אביך. רב אשר לא נפגע, צדיק היה, אמר לו, תשמע, תענה לי את התשובה, מחר אני אשיב אותה בשמחה בבית המדרש. ענה לו שלוש מילים, מאיך דקדים בשולה, מאיפה שהפת נפתה הכי יפה, שמה בוצעים את הכיכר. מאיך דקדים בשולה. אז אומר, אמר לו רב אשר, כזו חוכמה יש לך, והיית עובד עבודה זרה? אמר לו, תסתוק, אל דבר עלינו. אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את הגלימה מעל כתפך ורץ לעובד אלילים. זאת אומרת, כל אחד יש לו יצר הרע סוג אחר, ואני לא יכול לדון שני בני אדם באופן שווה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שיש משקל של תמים דעים, הקדוש ברוך הוא נקרא תמים דעים, כי הוא יודע בדיוק כל אחד מאיתנו עד כמה השכל שלו יכול להגיע, ועד כמה הרצון שלו הוא אמיתי, ועד כמה המחשבה שלו טהורה, ועד כמה, איך אומרים היום, הפוטנציאל שלו קיים. ולפי זה דן אותו ושוקל אותו. אז אף פעם לא דנים שניים באותו משקל. כל אחד יש לו משקל שונה. אז הם היה להם יצר גדול של עבודה זרה, כמו שהגמרא אומרת שאחר כך באו אנשי כנסת הגדולה וביטלו, הוציאו, עברו לו את העיניים, אז הורידו. אתה רואה היום שכל אלה עובדי אלילים, הם סתם, הם בעצמם יודעים שהם לומדים מצגה ועושים מצגות, אבל היה אז העבודה זרה הייתה עונה להם ומדברת איתם, והיו מתעשרים על ידה. זה היה ניסיון מר וקשה, ולא דבר של מה בכך. אז לכן, וגם הוא נשמה גבוהה מאוד היה מנשה, אבל נשמה עצומה. יש עליו, יש מעשה, סיפרו, שהיה בפולניה, ואתם גזרות תח ותת, היה יהודי אחד שקראו לו משה. קראו לו משה. היהודי הזה היה זהיר מאוד מאוד בסעודה רביעית. וכל מוצאי שבת היה הולך לוקח עצים ומבעיר אותם באש. והולך מחפש אם זה דג, אם זה איזה חתיכת עוף, או איזה חתיכת בשר, או כל דבר אחר, וצולה אותו באש, מכין אותו, סעודה רביעית ממש. מה שהגמרא אומרת, רבי אבהור, מה היה עושה רבי אבהור? היה כל מוצאי שבת שוחט עגל במיוחד כדי לאכול כליות של עגל. בא אבי מי בנו גדל, אמר אבא, לא חבל? תשמור את הכליות של העגל של אתמול. מה, צריך לשחוט עגל שלם בשביל לקחת רק את הכליה? אמנם הוא לא יזורק את הבשר, בטח מעלק אותו לעניים, אני יודע מה. אבל סתם לשחוט עגל שלם, למה? מאותו עגל ששחטנו לשבת, תשמור את הכליות שלו, ונאכל אותו מוצאי שבת. אמר לו, בסדר, יא אבני. ומה, הוא יגיד לו, לא, זה כן, לא, אמר, בסדר, אתה צודק, חקויק. זאת אומרת, הצדק איתך. ושמר את הקנייה, באו בבוקר של יום שבת, באריה אכל את זה. אמר לו, ראית? צריך לשחוט במיוחד. אז זה, משה הזה, היה הולך. זה מוצאי שבת אחד, והנה בא, ומחפש עצים, היה לו איזה דג קטן, לצלוט אותו. חיפש עצים, לא היה. הלך, הסתובב, הסתובב, לא מצא. במחסן שלו, לא היה. והנה, הלך לקצה הרחוב, שם כל רחוב היו שמים צלב. זה כמו שעשה מנשה. מה עשה מנשה? הגמרא אומרת, שמילא את ירושלים פה לפה, שני פירושים יש בגמרא. אחד פה לפה, שכל רחוב היה שם פסל. כל מי שנכנס לרחוב, צריך להשתחוות את הפסל, להיכנס. פה לפה. פירוש אחר, שהרג את סבא שלו, ישעיה הנביא, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא בפה, שאמר לו, הנה נגע זה על שפתיך ושער עוונך וחטאתך תכופר. הוא הקדוש ברוך הוא מחל לו. אז הוא, אני חוזר למעשה, עם היהודי הזה הפולני, לא מצא, מצא צלב שהיה בתחילת הרחוב, הוציא אותו ולקח אותו אצלו הביתה, שבר, אמר, עשה שתי מצוות ביחד, בשילה אלוהים תגדעון וסבר חתיכת עץ מהצלב, וזה עץ יפה, משובח. את השאר שמר במחסן שמה, זרק אותו במחסן, ולקח, והוא לא ידע שאסור להשאיר ראיות בשטח. ומה עשה? לקח את העץ, הדליק אותו, ואכל את הדג, ושמח, סס ושמח. הגיע יום ראשון, הלך לבית הכנסת, הלך לעבודה, הכל רגיל, והנה, באותו ערב, אחרי זה יום ראשון בערב, בא כומר של העיר, שם רשעים מרכב, ואומר, איפה הצלב הזה? מהר, איזה משטרה, אתם יודעים, שדבר כזה נגד דתיים, יש שוטרים בשפע, יש מה שאתה רוצה, מיד הם מגיעים. הגיעה המשטרה, הגיעו החיילים, הגיעה הקומנדו הימי, וגם השייטת. הגיעו כולם. עשו חיפושים, אמר להם, מהר תעשו חיפושים ברחוב הזה. בית, בית, אבן על אבן, לא השאירו חפץ שלא הפקו בבתים. הגיעו לביתו של משה זה, חיפשו, מצאו במחסן את הצלב שם, גדוע חתיכה אחת ממנו. תפסו אותו, העלו אותו לגרדום, והרגו אותו. אמר החכם, תכתבו, כולם נעשה ביטול מלאכה, תצאו ללוויה שלו. תצאו ללוויה שלו, ואמר, תכתבו על המצבה, מנשה הנקרא משה. אמרו לו, מה זה? אמר, ביום השבעה אני אגלה את הסוד הזה. ביום השבעה אמר להם, זה היה גלגולו של מנשה בן חזקיהו, שמילא את ירושלים צלמים, והוא בא בגלגולו של זה, וקראו לו משה, חסר היה לו הנון, קראו לו משה. וזה מנשה, משה, עם, כשהרג את הפסל הזה שחתך אותו, זה הנון, נון של הנחש. לקח אותו, וכן כתב עליו מנשה, משה הנקרא מנשה. או מנשה שנקרא משה, יותר נכון. אז זה מכאן תראה מי היו הנשמות שלהם, היו נשמות גדולות מאוד, אבל היה יצר הרע, לפי גודלם, כך היה יצר הרע הנורא שהיה להם. אז המארש שם מפרש בגמרא, שהחמישה דברים האלה כנגד חמישה חומשי תורה. ויש עוד חמישה בתשעה באב, והוא אומר זה ביחד עשרת הדיברות. אז יש לנו חמישה דברים שיראו את אבותינו, וזה היה, אז אם כן, אם נתבונן ונראה, זה כנגד החמישה של הלוח השני, השמאלי. הרי מה יש בלוח השני? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, ולא תחמוד, נכון? אז אם נראה לפי סדר, כנגד לא תרצח, שזה הראשון, לוחות ראשונות נשברו. למה? מה היה בלוחות הראשונות? חירות, חירות ממלאך המוות. ברגע שעשו את העגל וחזר המוות לשלוט, עברו על לא תרצח. זה כנגד לא תרצח. אחריו, הבא אחריו היה לא תגנוב, נכון? לא תנאף, סליחה. אחריו בא לא תנאף, קורבן התמיד. מה זה שייך לקורבן התמיד? הגמרא אומרת שמי שלומד תורה לפרקים, בא לו, פתאום בא, הולך לשיעור תורה. פתאום שבועיים לא בא לו, הולך. יום כן, תשעה ימים לא. ואתה לא יודע מתי זה היה תשעה ימים, זה הולך קרוסלה. זה דומה לנואף. למה? נואף עושה לפי הכיף שלו. צריך שיהיה תמיד, תמידים כסדרם. קורבן התמיד, זה היה נגד לא תנאף. להיות עובד השם כמו שעון, יום יום. לא מבטל, אפילו יום אחד. מוטל התמיד, אז גרמו, לא תנאף. אחריו יש, לא תגנוב. לא תגנוב, כנגד זה הובקעה העיר. למה? מה חומה עושה? אומרת לך, זה גבול. עכשיו, למשל, יש חצר פרטי של בן אדם, אז יש לו גדר שם. אסור לי לעבור את הגדר. זה רשות היחיד. כדי להיכנס צריך את רשותו של בעל הבית. יש דירה פרטית של בן אדם, הגמרא אומרת, אל תיכנס לבית. אפילו האישה אומרת לך להיכנס, עד שבעל הבית לא נמצא, אני לא נכנס. עכשיו, הוא עובר, אז עובר הלא תגנוב. הוא עובר מהתחום שלו לתחום אחר. הם עברו הלא תגנוב, גרמו שתיבקע החומה של העיר. ואז הגויים יכולים להיכנס לתוך ירושלים, איפה נשמע דבר כזה? זה כנגד לא תגנוב. אחריו, מה בעל לא תענה ברעך את שקר. את שב ואת שקר. פה כתוב כך, פה כתוב כך. מה זה? כנגד זה שרף אפוסטמוס את התורה. כי התורה מידע עלינו שאנחנו מקיימים אותה. הרי ככה הגמרא אומרת בירושלמי, זה מובא בתלמוד, סליחה, במדרש איכה. שם כתוב שבאה התורה והתחילה להעיד על, על ישראל שהם עברו על מצווה מצווה. היה שם משה רבנו ואמר לתורה, למה את מדברת על ישראל? מי שומר עלייך כמו ישראל? מי מקיים אותך כמו ישראל? מיד עמד ואמר, איכה ישבה בדד, איכה, כך אומר המדרש, א', זה כנגד אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אמר לה משה רבנו, שכחת את אותו יום שהקדוש ברוך הוא החזיר אותך על כל אומות העולם ושאל מי רוצה לקבל את התורה? מוישה? מישהו אמר כן? לא, הייתה הצבעה באום, כולם התנגדו, לא הסכימו, בסוף ישראל קיבלו. זה א' מאיך. אחר כך אמר לה יוב מאיך, זה עשרת הדיברות שקיבלו אותם אחד אחרי השני. אחריו מה יש שם? כף. מה זה הכף? שכחת? יש אומרים קבל את אביך את אמך, אבל יש זה עוד כף, זה הכתר שקיבלו כל אחד כתר על ראשו בשעה שני כתרים, בשעה שאמרו נעשה ונשמע. שאר זה חמישה עומסי תורה. אז הנה אפילו במילה איכה שהיא לכאורה המילה של קינה, אתה רואה יש בה תועלת ועד רבה לעם ישראל, תוספת שבח והלל לעם ישראל. אז פה נראה כמה צער יש בשמיים כשאנחנו במצב כזה, במצב של גלות ובמצב של סבל כזה. נחזור ברשותכם עוד פעם להלכות ששייכות לעצם הימים האלה. אז הרבה שואלים, האם מותר לעשות חוזה, לקנות? מחר זה יום צום, נכון שזה לא יום שמחה, לא מתאים, אבל עד ראש חודש אב אין איסור מצד ההלכה, לא במסחר ולא לגבי קניית בגדים, לגבי כל שאר הדברים הכל מותר. אתה רוצה לקנות בית, רוצה לקנות מכונית, צריך להזמין מזגן לבית, מכונת כביסה, עובר דירה אפילו מותר, ואפילו לצבוע דירה מותר, לשפץ שיפוצים מותר. עד ראש חודש אב אין שום הגבלה, כי הגמרא אומרת מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מה זה מעטים? הבורנקי של מלאכים או בית חתנות לבנו, דבר שגורם שמחה הוא לא עושים. אבל מה כן? מוזיקה לא שומעים, כי זה ימים של בין המצרים. ויש נוהגים לא להסתפר, אשכנזים נוהגים לא להסתפר, לפי מרן השולחן ערוך עדיין מותר להסתפר אפילו עד ראש חודש ואפילו חוץ משבוע שחל בו, רק שיש נוהגים מראש חודש. והוא הדין אכילת בשר ושתיית יין מותרים, כל הימים האלה מותרים, עד ראש חודש מנהגנו מותר. יש אשכנזים שנוהגים חומרה, גם רבנו הארי החמיר שלא היה אוכל בשר ולא שותה יין בכל הימים האלה חוץ משבתות, שבתות שבינתיים כן. שנייה, לגבי ברכת שהחיינו, תשמור לי את זה, אני אגיע אליך. לגבי ברכת שהחיינו, רבנו הרי היה נמנע בימים האלה, אבל מי שלא ברך שהחיינו על איזה פרי והוא מסתפק אם ימצא אותו אחר כך, מותר בשבת. אז יברך בשבת, כך כתב בכנסת הגדולה, אז יהיה מותר בשבת. לחדש בגד כשאין לו בגד אחר, יחדש אותו, אבל מה צריך לברך שהחיינו? אז כדאי לחדש אותו בשבת ואחר כך יוריד אותו, ילבש אותו בחול. וכן אז זה הדרך. אז כל אלה הדברים אין בהם חשש. אבל מה כן? דברים שתענוג. לדוגמה, סבא שואל אותי, תגיד, אני מותר לנסוע ללכת לצימר, מותר ללכת לבריכה, אני רוצה לקחת את הילדים לים, משגעים אותי. אז הוא צודק שהם משגעים אותו. יש נשים שהילדים שלהם באמת, היום אי אפשר בחינוך, כל שנה זה יצר הרע אחר. חינוך של תפשין עין דלת זה לא של תפשין עין גימל. מה לעשות? זה העולם אחר. אז האמת שמותר, נכון שמותר להתרחץ עם מים ואין אין איסור ואין הגבלה, אבל יש כתרוג בימים האלה ויש סכנה, כי הפסוק אומר כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כל הצרות שבאו על ישראל ועלינו היו בימים ההם, שלא יבוא ולא יהיה, יתהפך עלינו לטובה. אז אם כן, אדם לוקח את הילדים לים, מקום סכנה, צריך להיזהר, או לוקח אותם לבריכה, עובדה, אתה רואה, השם ישמור, אין יום בלי זה. הנה היום איזה אסון קרה בבני ברק, תינוק בלה את החוט של המוצץ ונחנק בין 6 חודשים. זה קרה היום, וכל יום אתה שומע איזה פגע, איזה נגע. השאירו את האמבטיה והתינוק טבע שם בין 2-3. אז בימים האלה פי כמה וכמה צריך זהירות, 70 עיניים. זה בכלל לא פשוט. לכן כל דבר שיש בו קצת סכנה, לא לעשות אותו. אבל לקחת אותם לקייטנות או למקומות שהם שקטים ואין בהם, לא כרוך באיזה סכנות של חנק או שריפה או כל שאר דברים אחרים, בסדר. והקטנים צריכים שמירה יותר בימים האלה, יותר בימים אחרים. לא כתוב לא יקו הקטנים, מרן השולחן ערוך כתב תיזהר לא להרביץ את הילד. למה? אתה לא יודע איפה יעוף המכה, במקום שחס ושלום, לא התכוונת לכך. ובימים האלה בצהריים לא לצאת וללכת יחידי ברחוב, כתם מרירי שולט, עוד ועוד ועוד. אז אנחנו רואים שיש הרבה הגבלות מענייני שמחה. בקיצור, כל דבר של תענוג לא, אבל דבר שהוא לא של תענוג יש צורך, כי אני לא יכול אחרת לנהל את הבית, לא יכול אחרת לנהל את חייב למצוא לילדים איזה תעסוקה, זה כן, אבל בגדר הסביר, בגדר לא לפרוץ יותר מדי ולא לעשות דברים שהם מעל ומעבר. והוא הדין גם כן לגבי האכילה. למה יתירו לאכול לחולה או לזקן? כמה שכל אכילה שהיא לא של תענוג אלא של קיום הגוף, ברוך הבא רב, אלא שהיא של קיום הגוף, כי אם הוא לא יאכל הוא יסתכן או יחלה, אז מותר. עכשיו לגבי תיקון חצות, הלילות האלה אומרים תיקון חצות רגיל כמו כל הלילות בלי שום שינוי, אבל לגבי הימים רבנו הארי תיקן שכל יום מחצות היום, היום זה בסביבות 12:45 בשעון קיץ, ואפילו 2 דקות קודם בזמן חצות, אז נוהגים לשבת על הארץ, אבל לא יושב על הארץ ממש, אלא יפרוס איזה קרית או דרגש או אפילו איזה נייר, שלא יושב ממש על הרצפה, וישב ויבכה. לא רק יגיד זה חושב שהוא מחתים את הכרטיס, זה לא להעביר מגהץ את הכספומט, אלא צריך להתבונן מה שדיברנו עכשיו. יבכה על חורבן בית המקדש, ונוהגים לומר את 3 המזמורים הידועים של תיקון רחל. האחד זה על נערות בבל, ושם יכוון לבכות על בית המקדש עצמו שנחרב, ויצייר לו איך היה נראה בית המקדש, הארון, הכפורת, הקרובים, ואיך כל זה הגויים לוקחים את זה ושודדים את זה, איזה צער, ובמרום איזה צעקות היה, איזה רעש נורא, איך אברהם אבינו מטייל בתוך בית המקדש החרב ומגפף, הגמרא אומרת, את האבנים, את העמודים, ובוכה. עד שהקדוש ברוך הוא יוצא ואומר לו, ידידי בביתי, מה אתה אברהם, אתה ידיד שלי, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לו, אני שמעתי שנחרב בית המקדש, באתי לראות. אז תארו לכם, הם עד היום בוכים, אנחנו צריכים להרגיש את זה. אחר כך אומר מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, איך נהרגו, ויזכור את ההרוגים שלנו פה, הנה 3 האלה שנהרגו באיזה טבח אכזרי, 10 כדורים ירו בכל אחד ואחד, עשו אותם חתיכות, ריסקו אותם, בחורים צעירים לא זכו לחתונה, לא זכו לחזור הביתה, איזה כאב נורא. אז זה דבר מוחשי שאתה יכול לזכור, אז תזכור כמה כאלה נהרגו. 94 ריבו על אבן אחת בהר הבית, אומרת הגמרא, 940 אלף נבוזרדן רב טבחים הרג את כולם שמה, שנאמר ודמים בדמים נגעו, דמים גמטריה 94. אז תזכור את זה, ויגיד, מה, נתנו ג'מלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, זכור את אלה שהתפוצצו, לא תקום פעמיים צרה, מתו, נהרגו, כל החללים, כמה מתו מישראל? בשמשון מאוסטרופולי, שרפו אותו באש עם 300 מתלמידיו, עם ציצית ותפילין על הראש. הנאצים הארורים, מה עשו בעם ישראל? איך יכול להיות דבר כזה? אז כל זה יזכור ויפקה. זכור השם מהיה לנו, יאמר פסוק פסוק, מילה מילה, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אחר כך הבית משמיים, יאמר הרי קודשך היו מדבר, זה הפסוקים האלה, זה העיקר. בית קודשנו ותפארתנו היה לשריפת אש. אומר רבנו הרי מי שעושה כן, נמחלים לו כל עוונותיו. וזוכה שבניו לא ימותו בחייו. וזוכה שנשמתו וליבו יהיו מאירים בתורה ויבין אותה לאמיתה של תורה. קרה, זה לא דברים של מה בכך. אז יעשה את זה, ואחר כך יש נוהגים לומר קינה אחת או שתיים, כך כתב רבי משה אלשיך. נוהגים לומר איזה קינה, אם זה עלי חליף כיומם ולילה, או כל ברמה נשמע בללה, חיבר אותו רבי חיים הכהן מארם צובה, תלמיד רבי חיים ויטל. ועוד, אז יגיד קינות לפי מה שיכול, ישתדל קצת להוריד דמעות, וזה טוב, זה מכפר עוונות, זה מקרב אותנו לגאולה, זה שומר על עם ישראל. הדמעות האלה, הם מגינים על כל תושבי ארץ ישראל, על כל היהודים היושבים פה ובחוץ לארץ. תאר לך, הנה אתמול, אתמול שלשום בצרפת, באו, בצרפת זה היה או במרוקו, אני לא יודע, באו בצרפת, באו גויים, 300 גויים, נגד אלפים, סליחה, 300 יהודים היו נצורים בבית הכנסת 4 שעות. מי שמר עליהם הקדוש ברוך הוא? לא משטרת פריז ולא אף אחד. אז תארו לכם, אנחנו צריכים הגנה, שמירה מלמעלה. הוא שומר ישראל, והוא ימשיך לשמור עליכם ועלינו, ויבטל מעליכם ועלינו כל גזרות קשות של האות. תזכו לחיים טובים, בשלום, בשלווה, לנו ולכם ולכל ישראל. Yeah.